היי לכולם, אנחנו שוב בעונה שנייה של הפודקאסטים שלנו, וכמו תמיד אנחנו מביאים אליכם אנשים שהם פורצי דרך בתחומם, אנשים שיש להם הרבה מאוד מה לתרום ולכם הרבה מאוד ערך לקבל. בואו נתחיל. אז היי ושלום ואיזה כיף, אנחנו פה בעוד פודקאסט, והיום יש לנו זכות, לי יש זכות, לראיין, או בכלל לעשות שיחה חופשייה לגמרי עם ג'ימי זוהר, שאתם הולכים להכיר אותו, כי אני רק הכרתי אותו עכשיו, ושמעתי עליו ממי שבעצם אמרה לי, מה, את חייבת לראיין אותו, ואני כל כך סומכת עליה. אז הבנתי שהוא מישהו שהתחיל מלהיות סתם מלצר ברשת קרלטון בישראל, נכון? בתי מלון. ובאופן מפתיע או לא מפתיע, הוא סיים שם כמנכ״ל, וגם את זה, נכון? עזבת לפני 7 שנים, והיום אתה יועץ באופן עצמאי. אז כמה דברים רגע שהם יבינו על מי מדובר, אז אני רוצה לתת לכם כמה עובדות. אז כמו שאמרתי, ג'ימי זוהר הוא מלונאי. הוא היה מנכ״ל קרלטון ברשת איסרוטל. הוא יועץ, תקשיבו טוב, גם לסטאי, או יעץ, אני יודעת שזה לא קבוע, בסדר? גם לשחרות. שזה המלון, זה פעם השנה שאני שומעת את השם שחרות, שזה בעצם The Six Senses של דואק. נכון? אני אומרת נכון. מעבר לזה, אתה גם נציג ובעלים, סליחה, אתה נציג הבעלים של מלון ריץ בהרצליה.
של חלק הבעלים של הריץ קרלטון.
תודה. בהרצליה. ואתה גם ממלא מקום נשיא ההתאחדות בישראל, וגם יושב ראש התאחדות מלונות תל אביב רבתי.
נכון.
אז הצלחתי לקרוא את כל הדברים האלה.
בסדר, זה לא כל כך הרבה.
זה המון, זה המון, ואתה צנוע, את זה כבר ראיתי מהרגע הראשון. אז אני רוצה קצת שיקירו אותך, ואני רוצה שתדע שהמטרה זה באמת להביא לפה אנשים שהצליחו, תנשום, כי אתה הצלחת, ולתת השראה לאנשים אחרים. באמת, איך ממלצר מישהו מגיע להיות מנכ״ל של רשת, כי זה בעצם החלום הרטוב של רוב האנשים, וזה לא קורה להם. אז אני רוצה לשמוע אותך.
מה את רוצה לשמוע? מה את רוצה לדעת?
מאיפה התחלת? אתה יכול להגיד קצת איפה נולדת, כל מה שעולה לך.
החיים שלי היו קצת, אני אתן לכם קצת רקע לחיים שלי, ואז תבינו יותר קצת עליי. נולדתי בטנג'יר, במרוקו. בגיל 2 ההורים שלי עזבו את מרוקו ועברו לקנדה. נשארנו שם, הגענו בשיא החורף. אני הייתי בן 2 בערך, אני כבר לא זוכר, הגענו בשיא החורף, שזה מינוס, מינוס, מינוס. ולפי הסיפורים, אמא שלי אמרה לאבא שלי, יש לנו או שאתה תישאר לבד פה, או שאנחנו עוזבים את המקום הזה. בחורף אני לא נשארת, ההורים לא רצו לחזור למרוקו, ועברנו לי עם הקנרים.
וואו.
שזה ספרד. המטרה הייתה, לפי הסיפורים, לחכות לויזה לארצות הברית. אחרי 2 שהגיעה הויזה, כבר אבא שלי היה בעסקים, הוא לא רצה לעזוב, המקום היה נחמד, ובגיל 10 הם שלחו אותי ללמוד לצרפת. וזה המפתח שלי.
שאני חשבתי נכון.
כן. אני... ולמדתי בפנימיה מגיל 10 עד גיל 17, הייתי לבד שם עד גיל 16.
כל זה... רגע, אני צריכה לנשום כרגע, שנייה. זאת אומרת, מקנדה, רגע, נכון? ממרוקו, עברנו לקנדה, אתה אומר משם אנחנו הולכים לספרד, לאימא קנרים, ואתה אומר, ובגיל 10 שולחים אותי לבד, אני רוצה רק לוודא שהבנתי, לצרפת.
לפנימיה.
לפנימיה.
בית ספר יהודי, שנשארתי שם עד גיל 16. ובמקרה במקרה הכרתי, הרי זה פנימיה, זה לא היה כמו היום שהילדים נוסעים, יש לואו קוסט וכל הדברים האלו, יוצאים בקושי פעם בשנה, הולכים לראות את ההורים. ובחופשים, בגלל שזה היה פנימיה ולא היה לי, זאת אומרת, אני לא הייתי גר בצרפת, הייתי כל פעם הולך לאיזה חבר משהו, ובאחד הנסיעות שלי בחופש הגדול, זאת אומרת, לא זוכר אם זה הפסח, הכרתי בפריז, נסעתי לפריז, אני הייתי גר, הפנימיה הייתה 800 קילומטר מפריז. הכרתי זוג ישראלים שרצו, הם לא מצאו את עצמם במטרו. אני הייתי אלוף כבר שם, בגלל שהייתי מסובב כל היום, והצרפתים הם לא האנשים הכי עוזרים. אז עזרתי להם, לא ידעתי שהם ישראלים, התחלנו לדבר, ואז הגענו באנגלית שהם ישראלים, אמרתי להם שאני יהודי, הם הזמינו אותי לכוס קפה, מתברך שהם היו קיבוצניקים, סיפרו לי קצת על הארץ, על הקיבוץ, קצת על הצבא, קצת על מה שזה, מאוד מאוד התלהבתי. ומצאתי דרך להגיע לעליית הנוער, לזייף את החתימות של ההורים.
וואו.
ולעלות לארץ.
יואו. רגע, רגע, אבל אני רוצה רגע להתעקע על שואל, אתה רוצה בכלל לנסוע לפנימיה בצרפת? אתה זוכר בכלל?
תראי, זה קצת יותר מורכב מזה. זה הייתה כן ולא. לכל דבר יש את המחיר בחיים.
אבל זה מאוד קשוח. ילד בגיל 10 שלא רוצה לעבור לגור
בצרפת. זה היה לברוח זה היה לברוח מהמשמעת של... אני הייתי טוב בבית ספר, הייתי גרוע מאוד אפילו, היה לי את ה... אני מאוד סופר אקטיבי, וכבדיחה, היום, זאת אומרת, הילדים גם כן, אז נותנים להם, הולכים לרופא, נותנים להם ריטלין, נותנים להם מקלות. בזמני זה היה ילד מופרע וקפות, וזה היה הריטלין של אז. אז זה היה דרך, זאת אומרת, לברוח. אמרתי במקום אחר, רחוק, אף אחד, אומרת אם אני זה, והמשכתי את הלימודים הנהדרים שלי בפנימיה, שזה הפנימיה דתית, כדרך אגב, של שחורים, ישיבה.
וואו.
שלא התחברתי.
כי, ובבית היה נושא של דת?
בבית היה מסורת.
מסורת, כן. אוקיי, אוקיי.
זה לא משך אותי, כל נושא של הדת. הראש ישיבה היה קורא לי גוי, מזל שההורים שלי היו משלמים כסף, והשאירו אותי שם. אבל זה לא הייתה חוויה, זאת אומרת, של להיות במקום... זה היה חוויה להיות במקום רחוק מהבית, אבל זה לא היה חוויה, זאת אומרת, להיות בפנימיה שזה. הקטע של ישראל, להיות יהודי, להיות במקום איפה שאני רוצה להיות, זה אומר, משך אותי.
זאת אומרת, בשלב הזה שאתה פוגש את הזוג הזה, שהם ישראלים מקיבוץ, ואתה אומר, אני עושה הכל ואני מזייף, שם אני רוצה לעלות לישראל.
כן, שם עניין אותי. עניין אותי הקטע, את יודעת, התחלתי קצת לקרוא על ישראל, חשבתי, זאת אומרת, שכולם ילכו עם כובעים של הקיבוץ, ואחד יקרא לשני חבר. זאת אומרת, זה היה הרושם, לא ידעתי על ישראל שום דבר, אנחנו נשארים קצת בתנך וקצת היסטוריה על העם היהודי. וזהו, וזייפתי את החתימות. יומיים לפני שעליתי למטוס, התקשרתי, אז לא היו טלפונים, לא היו שום דבר, היה באמת כתיבה, מכתבים, זה היה הדרך היחידה, גם טלפון, זה היה דבר מאוד מאוד יקר. התקשרתי להורים, אמרתי שאני עולה לארץ, וזהו, והם קיבלו את זה. ועליתי לארץ, עליתי לפנימיה של עליית הנוער. הייתי צריך להיות, שהגעתי בקיץ, ביוני 71, והרגשה, נחתנו בשש בבוקר, הרגשה הראשונה בארץ זה כאילו שזה היה אמצע יום. אני ראיתי את הרחובות מלאים, כבר אנשים, זאת אומרת, שבאירופה בדרך כלל בתשע מתחילים אנשים להתעורר וזה, זו הייתה הרגשה. שלחו אותי לקריית טבעון לאולפן. זה היה מאוד מאוד נחמד, היינו לומדים אולפן, זה היה כמו קיבוץ כזה, היינו יוצאים, היו אז ריקודי עם בערב, לוקחים אותנו לכל מיני מקומות, היה לנו מדריך, אולפן, ואחר כך המטרה זה היה ללכת לעליית הנוער, זאת אומרת לפנימיה של עליית הנוער, שבהתחלה הייתי אמור להיות בכפר חסידין, שבסוף לא הגעתי לשם, והיה ימין אורד, שזה בחוף הכרמל, ושם זאת אומרת זה הייתה פנימיה יותר רכה, זאת אומרת אמנם דתיים, אבל לא מזרחים, עם בנות, מעורבב, היו גם כן עוד, היו עוד משלחות מארצות הברית של יהודים, אז ככה שזה היה מאוד מאוד נחמד. וזה היה, מבחינת הלימודים, זה היה רק לימודי חול, כמו י', י' א', י' ב'. ההמשך של הלימודים לא היו מבריקים כרגיל. והתמקדתי שם בעיקר, היינו צריכים לתת יום בשבוע עבודה. כל כיתה הייתה נותנת, זאת אומרת, היה לנו תורניות, מטבח, זבל, כל לחתוך את הדשא וכו' וכו'. ואני, זאת אומרת, כולם למדו שישה ימים ועבדו יום אחד, אני עבדתי שישה ימים, זאת אומרת, עבדתי שישה ימים ובקושי למדתי יום אחד. ואחר כך כבר עשיתי את המסלול הרגיל, זאת אומרת, שהתגייסתי לצבא. בצבא שלחו אותי ללמוד חצי שנה.
כשכל זה...
לבד.
בעצם אתה לבד. כן. אני חוזרת על זה כי אתה יודע, אני מסתכלת על ילד שבאמת באמת מתמודד המון לבד. זאת אומרת, כל הדברים שאתה עובר.
כן, את... זה צורת חיים כבר. זה לא, אני לא הרגשתי לבד. אני הרגשתי, זאת אומרת שזה הדרך שלי. ואז התגייסתי לצבא. ובצבא שלחו אותי, זאת אומרת, יצאתי לקורס חצי שנה ועל זה שחתמתי קבע, שהייתי מאוד רציתי. זאת אומרת, אני כבר חשבתי מה אני עושה אחרי... הצבא, ואמרתי בשבילי להתארגן, אז אני צריך שנה קבע, שזה אומר שזה לא, אני לא יצא לרחוב, ואני אתחיל, אז המשכורות בצבא היו בהתאם. וזהו, וחתמתי שנה קבע. בשנה הזאת זה סידר אותי כבר, עברתי לתל אביב. זאת אומרת, לפני זה הייתי הולך לבתי חייל, לגור, הייתי, ביקשתי לשרת, שגמרתי את הקורס, רצו שאני אשרת בהרצליה, שם היה בית ספר, שהייתי צריך ללמד בצבא, אבל ביקשתי לעבור לסיני. לא אכלתי להרשות, זאת אומרת, הייתי כבר בדרגה, שזאת אומרת שאני לא צריך תרוניות, לא שום דבר, לא אכלתי להרשות לעצמי, לא היה לי את הכסף, זאת אומרת, לצאת לכל ערב בהרצליה, ללכת לאכול בחוץ וזה, והיה איזה בית ספר, זה היה בית ספר בצבא שהיה פתוח, אז לא ידעתם להישאר שם לבד בערב, כולם היו יוצאים הביתה. אז מדי פעם הייתי הולך לחברים, ושלא היה, זאת אומרת, שהייתי יושן בבסיס, אז בבסיס לא היה לי תורנויות בערב, הייתי איזה, אז ביקשתי לעבור לסיני, ועשיתי את כל הקבע שלי בסיני. וכשהשתחררתי מהצבא, כמו חיפשתי מה לעשות עם עצמי, לא ידעתי, הלימודים אני לא טוב. לא היו צריכים להסביר לי את זה. ואז אמרתי, היה לי שפות. היה לי כבר עברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, אף אחד מהם לא מושלמת, אבל הבנתי, כולם הבינו אותי והבנתי את כולם, זה בסדר, שזה מספיק. ונכנסתי לילה לעבוד בתור דייל. מצאתי עבודה שם. העבודה הייתה זמנית בזמנו, עובדים שעשרה חודשים, ומפטרים אותנו בשביל לא לקבל קבע, ומגייסים אותנו בשיא העונה. עוד הפעם, היו החברה קבועים ואנחנו הזמנים. ובשנה השלישית שעבדתי, זה היה מאוד מאוד נחמד. בזמנו לא היו כל הקוויקיז האלו של היום, זאת אומרת, היה מינימום 7 לילות בארצות הברית, 10 ימים בדרום אפריקה, יומיים באירופה. המקום היחיד שהיו עושים בלילה זה היה אולי ברומניה או במצרים, שזו היה דברים. והייתי חי טוב, למען האמת. שכולם חסרו בשביל זה, אני הייתי הולך למסעדות טובות בארצות הברית, הייתי מרוויח ומבזבז, זה היה כיף. ובשנה השלישית שקראו לי, זאת אומרת שקראו לי בחזרה, הייתי הרי בסוף 10 חודשים היו נותנים לנו כרטיס טיסה, ומה שהייתי חוסך הייתי הולך לטייל באירופה. הייתי אומר יאללה חופש חודשיים, היינו עובדים כזה. ובשנה השלישית חיכיתי, כבר לא היה לי כסף, הייתי צריך לשלם שכר דירה, אמרתי כבר לכל ה... לא היה לי זה, אמרתי יאללה אני אעבוד וזה, הטיסה הראשונה. אמרתי נעשה קצת כסף, פחות נחיה קצת עם אוכל של המבורגרים בהתחלה, ואחר כך נחזור לחיים הטובים. וחזרתי מהטיסה הראשונה מארצות הברית, אחרי 7 ימים, לא היה לי הרבה כסף, לא היה לי בכלל כסף. ואני מקבל פתק, בגלל בעיות גיאופוליטיות, הטיסות נחתכות לחצי, הזמנים שולחים הביתה, וזהו. ידעתי גם כן בזמני שזה לא עבודה בשבילי. זה מלצר מעופף, בסופו של דבר חיים, אני רואה את האנשים זמן שחיים בזה, חיים באוויר, מחורים למלונות, לארוחות, אין תוכן בחיים האלו.
זה כבר ביקורת, אתה אומר, שמעתי את עצמי אומר את זה לעצמי, כן, כבר זה, אז, זה לא, תוך זה כדי לא, זה שהייתי
לא,
דייל.
לא, גם אם היו מציעים לי את, שנכנסים שם, כל אחד חולם להיות קבוע וזה, זה בזמן... אבל זה, אני לא ראיתי את עצמי ככה. אמרתי, זה לא מספיק. ואז אמרתי, אני אחפש עבודה. נכנסתי למלון קרלטון, שזה מלון שלא נפתח. התחלתי לעשות סיבובים
במלון. איפה בקרלטון?
בתל אביב.
בתל אביב.
מלון שב-81 זה היה. הגעתי למלון, היו צריכים לפתוח את המלון בספטמבר, 81. הגעתי למלון ביולי-אוגוסט. ורציתי להיות פקיד קבלה, אמרתי מה שפות. באתי וצאתי את עצמי, אמרתי אני אלמד את המקצוע הזה של פקיד קבלה. שמחתי לא קיבלו אותי בתור פקיד קבלה. אם הייתי מתקבל בתור פקיד קבלה, הייתי מלונאי היום. באופי שלי לא מתאים העמידה הזאת ולא לעשות, לא לזוז. וקיבלו אותי בתור מלצר, אמרתי, מה, כבר הייתי כבר בגיל, אני התגייסתי מאוחר. אני בן 67 היום, אבל התגייסתי הייתי צריך להתגייס לפני, בגלל השפות והברות, וזה התגייסתי בשנה מאוחרת. ועם כל הדברים האלה, הייתי כבר, אנשים כבר היו אחרי לימודים וזה, אמרתי, אוקיי, נתחיל בתור מלצר, אמרתי, נתחיל. המלונאות שלה זה היה שונה משל היום. אז היו בשביל להיות מנכ״ל צריכים תעודה, רוב האנשים שנכנסו למלונות בפקידי קבירה וכו' וכו', היו לימודים של תדמור, לימודים של שלוחה של הטכניון, זה לא כמו היום שהיום נכנסים לומדים תוך כדי עבודה, ושזה היה מלון חדש, ישבתי ועשו לנו את הקליטה וכולם, ושאלו את כולם כל אחד מה שהוא עשה, כולם היו אחד הלימודים, אני הייתי היחיד בלי לימודים בכלל. אמרתי, איך אני אתמודד אם אני רוצה להתקדם בחיים, כל אלו שכבר יש להם תואר של מלונאי ודברים כאלו, הדרך היחידה זה לעבוד, יותר קשה מאשר אחרים. ואז נכנסתי לכל מחלקה, ולמדתי על כל מחלקה, עבדתי בכל המחלקות.
כשמישהו מבטיח לך בכלל מה הולך להיות?
לא, אחד לא מבטיח. היה גם כן שמוע שאני הבן של אחד הבעלים שבאתי לרגל. מה פתאום הוא נשאר יותר שעות, ומה פתאום הוא נכנס למחלקות האלו וכו', בסדר. והייתי עובד יותר שעות מאשר אחרים, ועשיתי את הכל יותר טוב מאשר האחרים. ואז התחלתי להתקדם. זה לא כמו היום שזאת אומרת, ממלצה הולכים להיות אחרי משמרת, מאחרי משמרת לסגן מנהל מסעדה, ממנהל מסעדה עוברים למחלקה אחרת, בשביל להיות במקביל, ואז מקבלים מנהל מסעדה, זאת אומרת, זה היה נקרא את הדברים האלה, עברתי את כל התפקידים, וממלצר עד 9 שנים, זאת אומרת, אחרי 8 שנים הייתי כבר סמנכ"ל של המלון, שעברתי להיות מנהל מזון משקאות וכו'. שגמרתי את השנה התשיעי במלון בתור סמנכ״ל, הבעלים כבר אמרו לי, ג'ימי בוא, אתה המנכ״ל הבא שלנו. אמרתי להם לא תודה רבה.
אמרת לא תודה רבה?
לא, אמרתי להם, זה לא נראה לי שאני בתור, אני מכיר רק את המלון, שאני אהיה מוצלח בתור מנכ״ל, איפה שאני מכיר רק מוצר אחד.
לא הבנתי.
מה שלמדתי, למדתי במלון אחד.
הבנתי.
לא ראיתי דברים אחרים.
הבנתי, אבל אם בן אדם מסמנכ״ל אמרו להיות מנכ״ל,
תראי, הדבר הכי קל בחיים, כן? הדבר הכי קל בחיים זה לקבל כרטיס ביקור. הדבר הכי קשה זה להחזיק אותו. כך אני חושב. לקבל כרטיס ביקור, הרבה אנשים מקבלים כרטיסי ביקור, אתה מנכ״ל. השאלה, מה אתה יכול לעשות עם הכרטיס ביקור? האם אחרי חודש אתה כבר לא טוב, בגלל שאתה לא יודע, אתה לא ראית מספיק. צריכים לראות דברים אחרים. זה לא...
אבל איך אנחנו תמיד יודעים? זאת אומרת, מה שאתה אומר באותה נקודה, איך...
אני יודע מה שאני אומרת, לאן אני רוצה להגיע. אני ידעתי שאחרי, זאת אומרת, שגם כן עם רקו, שאת באה, זאת אומרת, אחר כך, אם את מחפשת עבודה, אחרי להיות מנכ״ל, את מחפשת עבודה, ואומרים לך מה עשיתי, הייתי מלצר בקרלטון, ואחרי זה הייתי אחרי משמרת בקרלטון, ואחרי זה הייתי מנהל מסעדה בקרלטון, ואחרי זה הייתי מנהל מזון משהו, ומה עוד? והייתי מנכ״ל בקרלטון, ומה עוד? ראית דברים, ראית חברות בזה שיש להם בתי מלון, איזה. חוץ מזה, מה, זאת אומרת, גם כן הדרייב שלי, את יודעת, את לא, בסדר, אני מכיר כבר את כל התפקידים. ואז עברתי לאיסרוטל. התחלתי בתור סמנכ״ל שם במלון לגונה. מסמנכ״ל במלון לגונה, אחרי שנה העבירו אותי להיות סמנכ״ל במלך שלמה. שנה. אחרי זה העבירו אותי למצפה רמון. המלון הראשון של
בראשית?
לא, לא בראשית.
עוד לא היה איזה לא בראשית, היה בראשית, נכון, נגזמתי.
מלון של 100 חדר. שלהגיע למצפה רמון, בתקופה ההיא שלא היה בראשית לו שום דבר, זה היה, איך אומרים, את יודעת, הבדיחה זה שהייתי נכנס לבנק, הייתי אומר, אני רוצה למשוך 100 שקל, היו אומרים לי, תחכה שמישהו יפקיד. למה? ריק לגמרי. העירה עם 70% אבטלה, אני הייתי המעסיקה הזה, מלון של 100 חדר. בתקופה הזאת הלכתי ללמוד, בגלל שהאנשים שהיו מגיעים לפונדק רמון, זה היו אנשים שהיו מגיעים בערב, בעיקר גרמנים, קוריאנים וכו', באים לראות את המטבח, בבוקר ב-6 אוכלים עד ארוחת בוקר ויוצאים, ובמשך היום הם מה לעשות כבר במלון, הכל היה מסודר. וכולי, נשארתי שם איזה שנה ואיזה חודשיים, משהו כזה. העבירו אותי בחזרה לאילת להיות מנכ״ל של לגונה, איפה שהייתי סמנכ״ל. אחרי שנה העבירו אותי למלון ספורט. ואחר כך נתנו לי את הדגל של החברה, שזה המלון הרויאל ביץ' באילת. אחרי שנה וחודשיים, ברויאל ביץ' זה היה המלון הכי משעמם, בגלל שהכל היה מושלם שם. לא היו בעיות שום דבר. עם המלונות האחרים הייתי צריך לדאוג לתפוסות, וכאילו שהתוצאות העסקיות יהיו יותר טובות, מהרון רויאל ביץ' הוא היה בשיא שלו, והכל היה מושלם, תפוסות מאוד גבוהות, מחיר מאוד גבוה, כמות העובדים שרציתי, החלטתי על איזה עובדים, סך הכל היה להכניס, את יודעת, לשמור על המוצר ולנסות לעלות טיפה יותר. חוץ מזה שבחברה, בלי שזה היה מלון יותר מוצלח, כולם היו מסביב למלון הזה, אז זה היה קצת משעמם, בשבילי. לעבדים ממלונות שהם פחות וזה, ואני צריך לבנות. ואז באו לי הבעלים של מלון קרלטון, ואמרו לי, תשמע, תחזור הביתה. המלון, למען האמת, התדרדר.
כמה שנים בעצם עוברות מהרגע שהציעו לך בפעם הראשונה עד שאתה אומר, בוא תחזור הביתה?
מ-89 ל-99, משהו כזה, אני לא עוקב על זה, אבל okay. איזה, זה בערך. חזרתי למלון, מצאתי מלון מאוד מאוד מדורדר, מלון פרטי, להבדיל, עם תפוסת נמוכה, עם זה, המלון קצת צריך את זה. באתי לבעלים ואמרתי להם, עשיתי חוזה איתם, אם אני בא לנהל את זה, אני צריך לנהל את זה בצורה שלי, ואני צריך שיפוצים וכו' וכו', נתנו לי יד חופשי. ואז, אני לא אוהב להגיד את זה, אני צנוע, זאת אומרת,
אני רואה, אני שומעת, בסדר.
כן, אבל הבאתי להיות אחד המלונות הכי טובים בתל אביב, אם לא טוב ביותר, מבחינת שירות, מבחינת מחיר ומבחינת הכל.
מעולה, רגע, לא לרוץ, רגע. בוא נדבר על זה. כי מה לדעתך נדרש? כי כמנכ״ל, כי לא משנה, כמישהו, מה הדברים החשובים בעיניך?
כמנכ״ל?
כן.
תראי, קודם כל, הדבר הכי חשוב בתור מנכ״ל זה הצוות.
בוא נדבר על זה. מה זה אומר?
מה זה אומר? תראי.
איך יודעים איזה אנשים? אתה יודע, תראי, אחד הדברים, אני רוצה להגיד לך כן. משהו, רגע. יש פה פשוט, זאת שמצלמת אותנו,
כן.
אבא שלה, אחד המשפטים שהוא תמיד אומר, כן. הוא רואה חשבון. שהבעיה הכי גדולה של עסקים זה העובדים שלהם.
נכון.
אוקיי? ושזה כאב ראש מטורף. אוקיי? לנהל עובדים. אז כשאתה אומר צוות, אני רוצה לדעת מה חשוב בזה, או איך, אוקיי? איך זה באמת הופך להיות משהו שהוא טוב ולא מתיש, כי לאנשים כל אחד יש את הצרכים שלו.
לא, אז קודם כל תראי, קודם כל, זאת אומרת, אם אנשים אחרים מתישים אותו איך, זאת אומרת, אחרים לא צריכים לסבול בגלל זה. אז תוציא את המתיש. אוקיי? אין לך עובד אחד, יש לך 100 עובדים, ובגלל העובד אחד את הולכת לקחת החלטה, ולפעמים היה בראש. אני אתן לך דוגמה. אני יכול להתארח בכל, באמת מכירים אותי, אני יכול להתארח בכל מלון, גם כן המשכורות שלי הרשו לי להתארח בכל מלון שרציתי, בסדר? מי שבמשק בית, או מי שזאת אומרת שמרוויח את המשכורות הבסיסיות, הם לא יכולים לצאת לחופש, ללכת לזה. הסכמתי, זאת אומרת, עשיתי הסכם עם מלון, שאנחנו מחליפים עובדים בינינו. שאני שולח את העובדים שלי לחופש שם, והם מגיעים. עכשיו, לא כל המלונות מסכימים, בחרתי מלון באלעד, בכל זאת, אתה יודעת, שאת נותנת את הטבע כזאת לעובד, זאת הטבע של כמה אלפי שקלים.
זה מדהים.
כן, לצאת, אוקיי. ובאחד, ואני, זה, באחד, זאת אומרת, חזרו לי שני עובדים מהחופשה באלעד, וכיתרו איזה מלון נתן לנו וכל מה אלו, ובאתי, רציתי, ובאתי לקחת למנהלת, את המנהלת משאבי אנוש, ורציתי להגיד לה, תשמעי, בואי נפסיק עם השטויות שלהם, עם זה, אבל אמרתי, אבל יש עובדים אחרים שנהנים, אז הם לא נהנים מזה, אז לא יצאו לחופשות יותר, בזה הכל, זאת אומרת, או אין מקום. עכשיו, עם העובדים, אם את רוצה, שאם את רוצה להצליח, זאת אומרת, זה מתיש. אבל צריך לטפל בעובדים, זה לא יעזור שום דבר, הם עושים לך את העבודה. איך אני הייתי אומר, אני הייתי המלצר הכי טוב. אבל אני לא יכולתי לתת ל-300 אנשים קפה בבוקר. עכשיו, בשביל לתת קפה, אני רוצה שהעובדים שלי יחייכו. אם הם לא מחייכים, זה לא שירות.
אמת.
אז זהו, אז הצליחה, זאת אומרת, בכל מיני צורות אנחנו, אחד הדברים זה חייך על עובדים. אני פיתרתי שף בגלל החייך על עובדים.
בגלל אוכל של עובדים?
כן, בגלל שמשהו היה שולח לעובדים. הייתי מתווכח כל היום, אז האוכל לאורחים היה מצוין, והוא, כל מה שהיה מיותר, היה שולח אותי למטה. אמרתי, לא, זה לא, מה עם את הדברים האלה? אתה שולח לי, זה אני רוצה לחם טרי. לא ביקשתי שתשלח להם, לא כבד אווז ולא פילה, אבל צ'יפס טרי ושניצל ואת הדברים האלה. זה הרוחה היחידה שיש להם בשר. אמרתי לו, אתה ואני יכולים ללכת לזה מסעדה, יכולים ללכת לסגב. אין בעיה. יכולים ללכת אבל העובדים האלו זה הלוחה, יכול להיות שזה הלוחה היחידה שיש להם בשרית, את הדברים האלו. הרי כל המלונות משלמים אותו דבר, בסופו של דבר. אין מלון שאת משלמת לעובד X, שהמלון הזה לעובד אותו דבר ישלם לו כפול. עכשיו, הנאמנות את מקבלת מהעובדים בטיפול שלהם, לא במשכורת. אני תמיד אומר דבר אחד, משכורת מקבלים בראשון לחודש. מקבלים כאבי בטן.
עד העשירי, כן, בגדול.
או בעשירי, זה לא חשוב, אבל ביום אחד בחודש. להיות במקום עבודה זה 24 ימים. השאלה איפה רוצים את הכאב בבטן, בראשון, בים אחד או ב-24 ימים?
כי במילים אחרות, רגע, אתה גם בא ואומר, תקשיבי עוד פעם, נכון, עובדים, זה עלול להיות מתיש, אבל אם יש כאלה שמתישים מדי, הם לא צריכים להיות שם, כי הם לא צריכים להפיל בעצם על כל השאר, ומצד שני, אתה בא ואומר, מאוד חשוב להשקיע בהם, כי בסוף הם השגרירים של כל עסק.
הם עושים את העבודה, לא המנכ״ל. המנכ״ל זה סך הכל, המנכ״ל, התפקיד של מנכ״ל, יש לו שני תפקידים. לבחור את האנשים הכי מקצועיים מסביבו, ולתת החלטות. זאת אומרת, מצפים ממנכ״ל שיקח החלטות, לא מצפים, זאת אומרת, שייתן לאחרים. אבל אנשים מסביבו צריכים להיות יותר מקצועיים ממנו. זה הדבר. והעובדים, איך אמרתי תמיד למנהלים, מותר לכם לפטר עובדים. זה נשמע רע. אבל אמרתי להם, אל תתעללו. אם עובד לא טוב, אל תתעללו, אל תצעקו עליהם. יכול להיות, לא כל עובד מתאים להיות בשירות.
אמת.
לא כל דבר. שירות זה גנים מיוחדים. אנשים צריכים לאהוב לתת שירות.
זה מדהים מה שאתה אומר.
אם באים, אני ראיתי שמתעללים בגלל שעובד לא עושה את העבודה, קודם כל זה מנהל לא טוב. אין דבר כזה, מנהל על הכיפק, מנכ״ל של המלון הוא מצוין, אבל המלון על הפנים. אין דבר כזה. העובדים טובים, המנכ״ל טוב. השירות הוא טוב, זה המנכ״ל. זאת אומרת, הוא לטוב ולרע. אין דבר כזה להפריד. אז המנהלים חייבים להבין דבר אחד. לא מתעללים בעובדים, מותר להם לפטר אותם. יכול להיות שמתאימים לעשות עבודות אחרות. יש אנשים שמותר להם לעבוד בנמל, לעבוד בכל מיני עבודה. זה לא אומר שהם אנשים רעים, זה פשוט מתיש להם לתת שירות. קשה להם לחייך. וזו עבודה קשה. ולטפל להם כל הזמן, לראות, לדאוג להם ימי מולדת, לדאוג להם לעשות להם מסיבות, לשלוח אותם כל מחלקה שיהיה להם גיבוש, את הדברים האלו. זה עבודה של מנהלת משאבי אנוש מול מנכ״ל, שכל היום חושבים מה עושים עם העובדים, איך אנחנו נותנים להם, בגלל שזה בסופו של דבר, זה ההבדל בלעשות. הריהוט במלון, זה עניין של יזם, הוא רוצה להשקע ב-1,000 שקל, הוא רוצה להשקע 10,000 שקל בכיסא, הכיסא לא יעשה את העבודה. אז הכיסא יפה, לא יפה, כל דבר, כל דבר. בשירות אנשים לא טועים. נהניתי, לא נהניתי, זה החוויה.
בול, בול. זה... אני ממש מסכימה איתך. עכשיו, בשלב הזה שאתה ממנכ״ל את קרלטון, אני רוצה לדעת, אתה אומר לעצמך, וואו, יש את הרגעים שאתה אומר, בואי נע, אני תותח.
לא, אין דבר כזה אצלי.
לא, אה?
לא. פעם שאלו אותי...
מה אתה מספר להורים שלך? איך הם מגיבים? הם עדיין שם?
תראי, כולם מגיבים שזה בסדר. זאת אומרת, כולם מגיבים, כולם נותנים מחמאות ואת כל הדברים האלו. אני, יכול להיות שבקטע הזה אני קצת איזה, לא יודע לקרוא את זה, אבל תראי, פעם שאלו אותי איך אני עושה מלון טוב. מה, אחד הבעלים שאל אותי איך אתה מחזיק את המלון הכי טוב אצלנו, ואיך אתה עושה את זה. יש לו מלונות אחרים. אמרתי לו מאוד מאוד פשוט, רגל על הקרקע. כשאנחנו למעלה, יש רגל על הקרקע. כשאנחנו למטה, גם כן יש רגל על הקרקע. זאת אומרת, לא צריכים לצאת מגדרנו שאנחנו... לעובדים כן, זאת אומרת, להכניס להם, זאת אומרת, אנחנו הכי טובים, ואת הדברים האלו, להכניס להם את הגאווה של המקום העבודה שהם נמצאים. אבל לעצמי אני אומר, בסדר, אני בא לעשות את העבודה שלי. אני רוצה להצליח. זה רצון שלי. אני רוצה להיות גאה בדבר שאני עושה, אבל מעבר לזה, זה התפקיד, בשביל זה אני נמצא. לבוא, גם זה נותן את המוטיבציה, זאת אומרת, ואת הרצון להמשיך לטפל. יש לזה הרבה גורמים מסביב לזה.
אז בעצם, רגע, אתה אומר לי לא, מה לא? אני לא יודע לטפוח לעצמי על השכם, אני לא מתרגש מזה יותר מדי, אני עדיין תמיד משאיר רגל על הקרקע, אני שומעת.
כן.
אוקיי, okay, מה זה אומר לגבי היום? מה אתה עושה היום?
היום עדיין יש לי רגל על הקרקע.
מה זה אומר?
זה אומר שאני לוקח הכל ברצינות.
שאני לוקח הכל ברצינות?
כן, אני לוקח ברצינות יותר מדי, יתר. אכפת לי מכל דבר.
אתה חושב שזה כן? שזה מדי? זה יכול להיות מדי? כי אנחנו חיים, אתה יודע, אתה אמרת פה כמה דברים בתרבות שלנו.
כן, זה, 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 זה מדי, זאת אומרת, זה מחשבות שתמיד מסביב לראש שלי. זה מדי. זה, אני יכול לשחרר קצת. עשיתי. הילדים שם אומרים, יאללה, תספיק כבר. עבדת, גמרת, מת על זה. אבל כנראה שזה עניין של אופי, זה עניין שדומה של תרבות. זה עניין של... היה מאוד חשוב לי, תראי, גם בילדים, תמיד אמרתי, תואר זה מאוד, לימודים זה מאוד מאוד חשוב. חשוב שילדים ילכו ללימודים, אני לא, בגלל שאני לא לימודים, לא, אני לא מזלזל בזה. גם תמיד שאלו אותי אם יש לך מי, זאת אומרת, הרבה עובדים, מה, ללכת לעבוד כמוך ולא ללכת, אני אומר להם, לא, תלמדו. בואו, אם אתם יכולים, תביאו תואר, תמיד יעזור לכם מישהו עם תואר ואת הדברים האלו. אחר כך אתם צריכים להוכיח את עצמכם, אבל את הזה. אבל מוסר עבודה יותר חשוב. לשם יש לך תואר ואין לך מוסר עבודה, לא שווה. ואם את לא יכולה ללמוד אחד כמוני, בלי מוסר עבודה, הייתי עבוד. אז מוסר עבודה, וזה מה שהכנסתי לעצמי בחיים, זה מה שהכנסתי לילדים שלי, כדרך אגב, תמיד הילדים שלי, לשמחתי, הצלחתי יותר מאשר מלונאות, אבל זה הקטע של המוסר העבודה, הם עובדים, אבל תמיד אמרתי להם, תהנו, קודם כל. לעבוד זה להיות במקום, אם אתם רוצים מוסר עבודה, תהיו במקום איפה שאתם נהנים, אל תישארו. אני עושה את זה היום גם כן, כדרך אגב, אני לא לוקח כל עבודה. אני חייב
ל... מי הלקוחות שלך היום, כן?
אני יש לי די הרבה לקוחות, אבל שאני לא הולך לשבת, אתמול ישבתי עם לקוח, אם לא נראה לי הלקוח, שאני לא אסתדר איתו, שאני לא יענה, זה לא שווה לי. לא שווה לי.
אני רק רוצה לוודא, אבל היום בעצם הלקוחות שלך זה אנשים, מן הסתם, שבעולם הבתי מלון, שאתה מייעץ להם, או לקוחות בכלל של עסקים?
לא, 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 לא. אני מייעץ היום שבא בן אדם יזם, ורוצה לבנות בית מלון. אז לוקחים, זאת אומרת, היזם...
כמו שקוראים לו רוני דואק, לדוגמה?
רוני דואק, הוא היה כבר התקדם, הוא קיבל אותי כבר, זאת אומרת, עבדתי איתו איזה 4-5 שנים. אבל שיזם נניח, זאת אומרת, מהתחלה, שהוא לא בענף המלונאות, והוא לוקח אדריכל, הוא לוקח מעצב. אני למעשה מביא את את האחורה של המלון, את הסידור של המלון. שחדר, המעצב מאוד מאוד חשוב לו איך ייראה החדר, אני מאוד מאוד חשוב לי איך אני נקה את החדר למחורת. את נכנסת לפעמים לבתי מלון, את רואה מנורות נהדרות ויפות וכל מה אלו, אבל ריבונו של עולם, לא ניקו אותם לפני שנתיים.
נכון.
למה לא קנינו מנוף ולהביא מנוף, ובדיוק היה המצב לא כל כך טוב את הדברים האלו. אני מסתכל, אני מביא את היזמים לבוש המלון, שאחר כך שמתפעלים אותו, הוא נוח לתפעל אותו, החדר תמיד, אין את החוק, אני מכניס לחוק הכי, שתמיד אני אומר למעצבים, חוק התיישנות, שהמלון כל הזמן יראה. זה כמו, את יודעת, לפעמים עושים משהו שאת אומרת, וואו, וזה ואת באה אחרי שנה.
ממש, ממש.
בסדר, וכל מה אלו. ואי אפשר לשפץ את המלון כל שנה.
ואני אומרת, בייחוד בישראל, כי מעט מאוד בתי מלון, יש תחזוקה כזאת של וואו.
אז זהו, אז את צריכה ללמוד, אני אתן לך דוגמה, את יודעת, ברויאל ביץ', היה לנו אז בזמנו 13 מסעדות. היה מסעדת, במלך שלמה היה מסעדה שהיו קראו לה ברסרי. מסעדה מאוד ישנה. לא חשוב באיזה שנה נכנס, היו מחליפים רק ריפודים באותו צבע, לא היו נוגעים במסעדה, היו עושים פוליטורה על הרהיטים, תמיד הזה היה נראה אין. וברויאל ביץ' בנו מסעדה, מאוד מודרני, שאחרי שנה, אף אחד לא עשה וואו, בהתחלה שהייתה חדשה וזה כתוב ומאלו. וזה למה שאני קורא לחוק התיישנות. אי אפשר לשפץ, האנשים, העולם הזה, את יודעת, בנושא של העיצוב, הוא מאוד מאוד מאוד, לפני זה, אנשים שהיו נכנסים היום לבוא והרי מלונאות זה חוויה בסופו של דבר, חוויה של הבטן, חוויה של הלירות, חוויה של השירות, כל מסביב, את בונה את הקונספט, את בונה חוויה. שאת צריכה למנות את זה, במיוחד היום, שכל אחד כבר מעצב, שכל אחד היום, מה שאף פעם לא ידעו, דלתות, היום אנשים קונים, הולכים לעיצוב של דלתות כניסה, או של דלתות בתוך הבית. לפעמים, את יודעת, פעם בקושי היה מיטה ברזל, מיטה, לא יודע, של הסוכנות, ואת הדברים, היום כל אחד עם הווילון, עם המנורה וכו' וכו', שהם נכנסים למלון, יותר קשה לרצות כבר את האורח. זאת אומרת, זה לא שאת באה, זה כמו שפעם היו אומרים בוא לילד, אומרים לו בוא יש טלוויזיה צבעונית בחדר. היום אומרים לילד יש טלוויזיה צבעונית ויש 7 ערוצים צבעונים, אומרים בבת יש לי 150, ומעבר לזה יש לי עוד כל הדברים. אז מאוד מאוד קשה לזה. אז אני נכנס פנימה לנושא של הקונספט, לנושא של הטיפול בעיקר. הטיפול נכון מאחורי, הדבר הכי חשוב במלונאות זה הבק, לא הפרונט. איך מתפקד המלון, איך הלב שלו זה מאחורה.
ואתה אומר...
מקום לא במקום זה עוד עובדים. זה, 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 זה מעכב את השירות מקדימה. זה, זה, זה יותר קשה לתת את הדברים האלו. אז זה התפקיד שלי בסופו של דבר.
אז בעצם למרות שהילדים ואנשים אומרים לך, די, מספיק, אתה לא חייב, אתה אומר, אני עדיין עובד, ואני כן...
אני אגיד לך למה.
אוקיי, תגיד.
טעויות של החיים.
תסביר.
אני חושב שהטעות הכי גדולה, זאת אומרת שתמיד לא חושבים על העתיד. עכשיו אני אנסה להסביר את עצמי בצורה כזאת. לא, מחוץ מלעבוד, לא פיתחתי מסביב דברים אחרים. לא טיפלתי ב... איך אני אומר, אם הייתי מטפל גם כן בחשבון בנק שלי, כמו שאני מטפל עם היזמים, היה לי עוד אפס מאחורה. לא טיפלתי, בדברים שלי לא טיפלתי. עכשיו, עזבי, כסף זה לא, זה לא, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. אבל לא טיפלתי, זאת אומרת, שיהיה לי, שאני יכול ללכת לשבת בבית בשקט ולהיות עם עצמי. לא טיפלתי בלעשות דברים מחוץ לעבודה. איזה. היה כל החיים שלי מסביב לעבודה. עכשיו אני מגיע, אני יכול לצאת היום לפנסיה, ואני בא ואני אומר, אוקיי, יש לי 24 שעות. מה אני עושה 24 שעות? אז בסדר, שעה חדר כושר, בסדר. אני במיוחד לא יושן הרבה, אז יש לי יותר מ-24 שעות. אוקיי, להיות עם חברים, אם יש להם זמן, עוד שעה, בסדר. להיות קצת בבית עוד שעה, אוקיי. כמה שעות נשארו? מה אני עושה עם עצמי? ואני לא מציע, זה אז בורחים, בורחים בחזרה לעיסוק שעשינו כל החיים. שזה לעבוד, ואת מחפשת העבודות יותר מעניינות. אכלתי להיות, להמשיך להיות שכיר, ולקום בבוקר, ושיהיה לי את המזכירה, ושיהיה לי את, זאת אומרת, מסביב למנכ״ל, ואת כל הדברים האלו, ולנהל, ושיהיה לי המון עובדים, אבל זה לא זה, אין לי דרייב לזה גם. גם כל דבר, זה אין לי את ה... שאת נכנסת לעבודה, צריכה כל בוקר לחשוב שאת הולכת ליהנות מעבודה. אם את חושבת שזה כבר פסה, יותר טוב תעזבי, למה משם העקומה יורדת למטה. אז זהו.
אז אתה מאוד ישר, ואתה בא ואומר לנו, תקשיבי, לי אתה אומר, לא בניתי את זה נכון. אתה אומר את המילה טעויות, כי אתה אומר בעצם, חלק מהשיקול שלי להמשיך לעשות את מה שאני עושה, זה על דרך השלילה במובן שלא בניתי מספיק חיים, כדי שהיום אני באמת אצא לפנסיה, ויהיה מאושר מזה.
ואני חושב שזה הטעות של רוב האנשים.
שהם לא חושבים מראש ומתכננים, למרות...
תראי, קודם כל, אנחנו כולם מזה החיים הזה, כולם חושבים שאנחנו נתחיל לנצח. מעט מאות אנשים אומרים, אני יודע, אני לא מכיר הרבה אנשים שבאים ואומרים, זהו, אני יוצא לפנסיה, בניתי כבר את העתיד שלי, לא יודע אם... אני לא בניתי שום, זאת אומרת, לא בניתי את הדברים, יש לי את הילדים שלי, אבל את יודעת, הילדים יש להם את החיים שלהם.
נכון, הם לא אמורים, נכון, הם לא אמורים...
אני מפרגן להם, ואני הכי חבר שלהם, והם חברים מאוד טובים שלי. אבל שהבן שלי אומר, אני יוצא עכשיו איתי בבית, ואומר, אני יוצא לחברים, אני יודע שהוא צריך לצאת עם החברים, אני אומר לו, בוא תישאר איתי, זה לא לעניין, מה יעשה איתי, מה בסדר, אני אבא שלו. אז על הכיפה, יש לי שיחות, אנחנו מדברים, הכל טוב, אבל יש לו חיים משלו. ואני לא רוצה, זאת אומרת, ואנחנו לא מצפים שאני, את העכשיו שלי יש פחות עבודה, זאת אומרת לו, שלקחת לו את החיים, זאת אומרת, ולתרגם את זה. אז עושים טעות. הטעות שזה לא בונים את העתיד, חושבים שחיים לנצח, שעובדים לנצח.
אבל ג'ימי, אתה רק בן 67, ואם יש לך...
לא חשוב. זה לא עניין של הגיל. הגיל בראש.
אוקיי.
את יכולה להיות בן... אבא שלי נפטר בגיל 98.
וואו.
ולא היה לו דקה זמן. הוא היה תמיד עסוק. אבל הוא הלך ל... הוא היה בדרך אחרת. אני הלכתי בדרך, הוא היה איש ספר. הוא היה כותב, מצייר. קורא המון, הוא היה קורא 7-8 ספרים במקביל. היה משמם לו מאחד עובר לשני. הייתי מקנה בדרך הזאת, שהוא היה אומר לי זמן. זה, הוא היה קם בבוקר, היה לו יום מסודר. ידע כל שעה מה שהוא עושה. אני לא כזה. מלונאות זה עבודה של 24 שעות, מלונאות זה לא עבודה, זה לא מפעל שאת מגיעה לרמה מסוימת ואת אומרת, יאללה, זה הכל עובר, זה מה. מלונאות זה אנשים שונים, עובדים שונים, בעלים שונים, תקופות שונות. זה מאוד 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 דינמי, זה מתאים לי כדרך אגב, מאוד מתאים לי באופי שלי, אבל זה קצת, יש קצת מהשיגעון שכולם בחופש, אני נמצא בעבודה, ושכולם בעבודה אני יכול לצאת לחופש, ואז הילדים שלי בבית ספר או משהו כזה, ומאבדים הרבה דברים, בקטע הזה, ולא הכנתי את עצמי לשלב הבא. וזה לא אומר על הצעיר את זה, בן אדם יכול לצאת גם כן בגיל 47.
אתה צודק לגמרי, וגם בן אדם יכול, כמו שאתה אומר, לעבוד גם עד גיל 80 ומשהו. אני רק ניסיתי להגיד שאמרתי, אתה רק בן 67 במובן, אתה יודע, אתה עוד יכול היום לתכנן את זה, השאלה אם אתה רוצה.
תראי, מחפשים גם, את יודעת שכולם, שכמו מיהיה לה מספיק, אז כנראה שהם, אולי שהם צודקים, אולי הם לא צודקים. אז את חושבת על זה. את באה ואת אומרת, אולי זה מספיק, אולי הם צודקים, אולי נצדיך איזה... פעם סיפרו בן אדם שהעובד גם כן, כמוני כל החיים, יצא לחופש, קיבל התקפת לב. אז בסדר, אז גם על זה חושבי.
אז אתה אומר, אז טוב.
לא, אני לא יודע. אני רק אומר את ה... את יודעת שאי אפשר לדעת. מה שבטוח, את יודעת שצריכים אסטרטגיה בחיים, שצריכים, אפילו שלא משתמשים בה, אוקיי? זה מה שאני אומר, ואני חושב שזה... יכול להיות שזה הטעות שלי.
רגע. מה האסטרטגיה, אני הולכת איתך, רגע, שהביא אותך בעצם, שואה, אני מזכירה לך, אנחנו הרי מדברים, ואני רוצה שהם יקבלו מזה כלים, אוקיי? ואני רוצה לדעת מה הביא אותך למצוינות הזאת שאתה מדבר עליה. כי, שוב, יש הרבה אנשים שרוצים להיות הכי טובים בדברים.
המצוינות זה חלק, בגלל, את יודעת, אני חושב שבגלל שיצאתי מוקדם מהבית, ושרציתי להצליח, ושלא עשיתי את הלימוד, זאת אומרת, לא למדתי כמו שצריך, שהייתי צריך ללמודד מול אנשים האחרים. יש לזה הרבה, זאת אומרת...
אבל יכולת ללכת בדיוק לכיוון ההפוך. ילד שאין לו תמיכה, ילד שהוא בודד מאוד, אני רוצה בכוונה להשמיע לך את זה, אוקיי? באמת, ילד
ש... משמיע לי מה שאני יודע.
מעולה, אבל תנשום שנייה. ילד שרגשית, באמת, מתמודד עם המון דברים לבד. יכולת גם לא רק לא להוכיח את עצמך וללכת למצוינות.
זה חלק, תראי. ניכנס קצת לאישי כרגע, אפילו שאני לא זה. זה חלק מפחד. את יודעת שאת יוצאת מהבית בגיל כזה, את יודעת, יש לי ילדה בת 11.
היום.
היום, כן. יש לי ילדים גדולים ויש לי ילדה בת 11. כשאני מסתכל עליה, בת 11, ואני אומר, תגיד, לפני שנה שלחת אותה בית, שלחת אותה מחוץ לבית. מטורף לגמרי. זה...
מטורף.
זה לא... אני לא אוהב לשמוע, היו זמנים אחרים, היו זה...
בסדר, זה לא זה נכון.
הכל, תמיד יהיו הזמנים האחרים. אני אומר, זה מטורף לגמרי. מה השיקולים, בואי, לא, אני את הדברים האלו, אבל זה היה עובדות. ואני זוכר שהייתי בגיל קטן, ידעתי... אני ממשיך עם הרגל בעל הקרקע תמיד, ידעתי שאני יכול לדרדר למקומות אחרים. כשאת נכנסת לפנימיה, את לא רואה כולם חבר'ה טובים. כשאת הולכת לצבא, את לא הולכת, זאת אומרת, לכל פנימיה, את לא רואה רק חבורה של כולם לומדים וכולם חבר'ה טובים ואתם אלו. יש מכל הסוגים, ואת יכולה להיות בכל מקום ולדרדר, זאת אומרת, בשביל להיות יותר חברותי, אני חושב שאחד הדברים שהיה לי, או לשמחתי שהיה לי, זה תמיד רגל על הקרקע, אני קורא לזה, לטוב ולרע. הרגל על הקרקע גם היה לרע, זאת אומרת שאני תמיד אומר את זה, שהיינו יוצאים למסיבות, וכולם היו משתכרים ושמחים ודברים כאלו, אני הייתי שם רגל על הקרקע, הייתי אומר, מספיק, אני מחר יש עבודה.
אז... כי הרגל על הקרקע, אתה אומר, כל הזמן זה איזה זהירות, אוקיי? שזה זהירות, שם קטן כן, לפחד. כן. אבל אתה אומר, כל הזמן היה בי את הזהירות.
לא השתחררתי. זאת אומרת, זה הקטע שאתה בא ואתה אומר, לאן אתה יכול לדרדר? מה יקרה? זאת אומרת, מה...
אבל אתה חושב שזה מה שהביא אותך למצוינות? כי אני מחזירה אותך למה שאני שאלתי.
אני לא יודע, אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש לי, זאת אומרת, היה רצון להוכיח גם כן שבלי לימודים מקום האלו. תשמעי, יצאתי במשפחה, היינו 7 ילדים.
הייתם 7 ילדים?
כן, היינו
7 ילדים. אתה ילד מתוך 7 ילדים?
מה?
אתה, כן?
אני האמצע, מתוך 7 נשארנו 5. אבל לשמחת ההורים שלי, ילדים יצאו מאוד מוצלחים. היחיד שלא יצא מוצלח אז בגיל קטן זה אני. הנושא של ה... כולם הביאו 10 בתעודות, הצליחו בכל דבר. היחיד שלא הצליח זה אני. עכשיו, האי הצלחה הזאת, וקיבלתי על הראש בגלל זה. בואי, זה לא... בואי, זה... הורי רואה שיש לו 3 ילדים קדימה שכל אחד, זאת אומרת, זה הדוגמה של ילד שכל אחד רוצה. ופתאום באמצע, אחד שכולם מביאים 10, הוא מביא 0, שהוא כל הזמן עושה בעיות. אז...
כלומר, משהו בתוכי, כן?
יש השפעה לבוא להגיד, בואו, אני לא שונה, אני אפילו יותר טוב מכם. אני אפילו, זאת אומרת, לא שאני יותר טוב, זאת אומרת, כל אחד...
לא, לא, אבל אני מוכיח את עצמי והוכחתי את עצמי.
אני זה, אז אם אני לא מצליח בדרך הלימודים, אני אצליח בדרך, בצבא זה היה אותו דבר, הייתי חייל מצוין. וזה היה דרך לבוא להגיד, בוא, אני, כל אחד יש לו את הבית, כל אחד בא עם לימודים וכל אחד יש לו את הזה. כל דבר. ידעתי שאני לא הולך ללמוד לימודים. אני יודע שלא אכלתי להיכנס לאוניברסיטה. ידעתי כל מיני. הלכתי ללמוד מנהל בתי מלון, הלכתי ללמוד עיצוב פנים. דברים שלא גמרתי. זאת אומרת, לא התעמקתי. הלכתי בשביל הידע, הלכתי בשביל, זאת אומרת, את הדברים האלו. אני חושב, בחיים אני חושב שהמעשים יותר טובים מאשר התיאוריה. לא בהכרח, אבל זה כל אחד נותן את שלו. אבל בדרך שלי שאני לא יכול לשבת בכיסא ולהקשיב, הרי את יודעת שאת לא יכולה לעקוב, זה עושה לך משהו רע. זאת אומרת, זה עושה, שאת רואה שעושים שיעור במתמטיקה וכולם יודעים ואת לא עוקבת, ופתאום את, זאת אומרת, באמצע שיעור את נמצאת באפלה, אז את אומרת, רק רואה, מה אני דפוק? מה אני, זאת אומרת, את לא יודעת שיש לך בעיה. זאת אומרת, לא ידענו שיש לנו בעיה של הקשבה או של דברים כאלו. אז מכניס על עצמך לראש כל מיני דברים. אולי אני לא חכם, אולי לא זה. אני לא... זה לא אומר שאני חכם, אבל זה לא אומר, זאת אומרת שבגלל זה אני מטומטם. ואז הם מחפשים את הדרך. זה כמו כל דבר בחיים, אנחנו מחפשים תמיד, את יודעת, לא צריכים לראות את הדברים הטובים של אנשים. בכל דבר. לא כל אחד יכול להיות בכל דבר. צריכים לחפש במה הוא יכול להיות טוב ולנסות לפתח את זה. לנסות לבוא ולא לבוא להגיד, אוקיי, אם את יודעת, האקסיט שלי פעם אמרה לי, הבת שלך הוציאה רק 74 בלשון.
שלך, בת שלך.
הבת שלי. אני אמרתי, אני 5 מבחנים לא הוצאתי ציון כזה שאני מחבר. אז בואי, בסדר, בואי, קצת, את יודע, קצת בפרופורציה. אבל היה טוב, לפרופורציה, היא דאגה ללימודים של הילדים. זה היה, איתי, לא יודע אם הילדים היו, את יודעת, מה שהם הצליחו היום לגמור וללמוד ואת הדברים האלו. כל אחד יש לו את זה. אני הילד את הנושא של המוסר העבודה, נתתי להם הרבה דברים. אני חושב לילדים שלי, בעיקר נתינה, למדתי אותה, שזה בזה אני גאה מאוד. וזהו. ולא...
ג'ימי, שאלתי אותך,
כן.
מה גרם לך, לדעתך, בך, להיות מצוין במה שאתה עושה? רגע, עכשיו אני. ואז ענית לי, במילים אחרות, מה אני לא באמת יודע. ואני רוצה שתדע שרוב האנשים שהצליחו, לא יודעים להגיד מה בהם גרם להם להצליח. קודם כל, אני רוצה שתדע את זה כעובדה. אוקיי? כשמראיינים המון אנשים שהצליחו ומצוינים בהרבה דברים, הם לא תמיד יודעים להגיד מה זה. אוקיי? אז קודם כל שתדע את זה. אבל אני כן רוצה לסיום, כי סימנו לי פה שאנחנו לקראת סיום, אני כן רוצה לשאול אותך, מה היית אומר לך ברגעים הקשים? מה כן תמך בך, אבל בתנועה הפנימית שלך, כשכן היה לך קשה? כי בטוח, בנתיב שאתה מדבר, היו הרבה רגעים שמאתגרים יותר.
תראה, אני בחיים יש מאוד אופטימי. יש לי המון חוש הומור. אני לא נותן לעצמי להיכנס לא נכנס לדאונים או דברים כאלו בחיים שלי. ואני עקשן בדרך שלי, אני חייב...
כי מה תפיסת החיים שלך במקום הזה? כי מה לעשות? אבל יש גם דברים לא קלים בחיים. זאת אומרת, אתה אומר, מה? אני לא עצוב אף פעם? אני לא...
לא, אני, יש לי את כל התכונות שיש לי. לכל בינם יש את כל התכונות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא להגיד, זאת אומרת, אני הליצן, וכל היום אני מחייך, ואני לא עצוב, ואני לא זה. זאת אומרת, כל אחד במידה מסוימת, את יודעת, כמו כל דבר. יש את המידה. תראי, נלחם. אני חושב שזה... על זה של לצאת מבית, בגיל 10, את צריך להוכיח כל הזמן. את צריך להתמודד מול ההצלחה של אחרים מולה. זאת אומרת, אז בזמנו, זאת אומרת, זה נקרא כישלון שלי. הלימודים, אז היה דבר הזה. אני חושב שזה דבר, שזה נתן לי את הדרייב, להוכיח ולעשות. אני לא רואה, בואי, אני אגיד לך משהו, אני לא רואה כאילו, אני רואה את עצמי כבן אדם נורמלי, זאת אומרת, שממלא את הדברים. זה לא שאני חיפשתי, את יודעת, לא הייתי אני לא מאוד מאוד, אין לי את האמביציות, זאת אומרת, לבוא
מלצר הופך להיות מנכ״ל במלון. קשה לי לשמוע את המשפט הזה, אין לי אמביציות.
לא, לא, אני אסביר את עצמי יותר.
אוקיי.
בסדר? סליחה. זאת אומרת, כל מה שעשיתי זה היה בעזרת כולם, ולא לדרוש, זאת אומרת, לדרוך על אף אחד בשביל להגיע למה שזה. זאת אומרת, יש אנשים, ואני מכיר הרבה אנשים לצערי בצורה כזאת, שדורכים על כל דבר בשביל לקבל ולעשות,
נכון.
או להגיע למקומות שלא מגיע להם בצורה, זאת אומרת, בצורה על חשבון האחרים. אין לי את הדבר הזה. יש את האמביציה, זאת אומרת, יש את המטרה להגיע, אבל לא בכל מחיר, לא בכל... זה לא, אני לא חושב שזה שווה את הדברים. ואני חושב שאם את לוקחת את כל הפרמטרים שלי, זאת אומרת, זה מה שהרצון להצליח, הרצון להוכיח.
יחד עם מי שאני ובתכונות שלי, אתה אומר, כמו גם לכבד אנשים אחרים, או לא להיות אינטרסנט, אוקיי? על חשבון מישהו אחר. אתה אומר, הדברים האלה, כפי הנראה, הם חלק ממה שהפך אותי.
אני חושב שבסופו של דבר, הבן אדם, אם את בן אדם טוב, אם אין לך את הזה, הולכים לישון יותר טוב בלילה, אפילו שאני לא יושן כל כך הרבה, אבל זה לא בגלל זה. אבל שאת יודעת שכל מה שהצלחת, זה בזכות, זאת אומרת, שזה בדרך שלך, ולא בדרך של, זאת אומרת, שדרך דברים האחרים. כאילו, בקטע הזה אני ישן טוב, כאילו, אני שקט.
אני שקט במי שאני ובאיך שאני... ג'ימי, נעמת לי מאוד מאוד. אני חושבת שהשארנו, אני מקווה, הרבה אנשים פה שיצפו בזה, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הזמן שפינית לבוא לפה. אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול, זה נכון, זה נכון. אבל אני שמחה שהכריחו אותך.
בסדר.
תודה רבה רבה.
היא הייתה עקשנית, תודה לך.
היא עקשנית, היא מחויבת, קוראים לזה.